ספר במדבר, פותר פרשת במדבר, ועל כן אנחנו צריכים לעשות היכרות כללית עם הספר, ובמיוחד עם הפרשה הראשונה שבו. ספר במדבר מדבר על המדבר. אמנם שמו המקורי של הספר אלינו במדבר, כי אם ספר וידבר, על שם המילה הראשונה שבו, וידבר השם אל משה, וידבר זה שמו המקורי של הספר, וכמו כן גם כל שאר חומשי התורה קרויים בלשון דיבור. ספר ויקרא זה דיבור, וידבר זה דיבור, אלה הדברים, זה דיבור, שמות, בוודאי שמות, זה היסוד של הדיבור, ככה מדברים. בראשית חז"ל אמרו לנו, גם זה נקרא מאמר, אומרת הגמרא, בראשית נמי מאמר הוא. אם כן, חמשת חומשי התורה קרויים בלשון הדיבור, כי כל פעם מדובר על דבר השם המופיע בסגנון אחר. ופי שלמדנו, בראשית זה פניית הקדוש ברוך הוא אל אף אחד, כלומר אין לי מי לפנות בבריאת העולם, לכן הקדוש ברוך הוא פועל לבדו. זה הדיבור הנקרא ראשית. כשיש כבר נברא ויש לי מי לפנות, אז הקדוש ברוך הוא מדבר עם הנברא הזה ונותן לו את שמו. זה ספר שמות. אבל המשותף לבראשית ושמות, כפי שלמדו בזמנו, הוא שבעצם בשניהם היוזמה באה מריבונו של עולם. לכן ספר שמות נקרא בראשית ב' בכמה מקורות, כפי שהוכחנו. וספר ויקרא הוא כבר התגובה של הנברא לקריאה של הבורא. כן? ויקרא אל משה, אדם כי יקריב מכם, וזה כל סדר הקורבנות וכל עבודת הכהונה המתגולל בספר ויקרא. אם כן, ספר ויקרא הוא הופכי בעניינו לספר בראשית ולספר שמו, מיוחד לספר שמו, וממטה למעלה. אך מה עניינו של ספר במדבר? על מה הקדוש ברוך הוא בא לדבר בספר וידבר? ובכן, הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתנו על המדבר, ללמדך שבספר בראשית שמות ויקרא הקדוש ברוך הוא דיבר לא על המדבר אלא על משהו אחר. המדבר זה מקום ההליכה, זה מקום שבחבר בין שתי נקודות יישוב, וכשאדם לא נמצא בדרך הוא נמצא בבית. וכן, יש לנו שתי הדרכות שונות של התורה, אחת לבית, ובשביל זה יש ספר שמות ויקרא במיוחד, ואחת לדרך, בשביל זה יש ספר במדבר. כי בהחלט היה מקום לחשוב שהתורה לא דיברה אלא לאדם נורמלי בלבד. למי ניתנה התורה? ליושבי הבית, מי שיש לו איזשהו עולם עם ערכים יציבים פחות או יותר, הקדוש ברוך הוא יש לו מה לדבר איתו, ועל כן ניתנה לו התורה. ויש מקום לחשוב שברגע שאנחנו נמצאים בבלבול, אפשר לומר שנהרסת ההיררכיה של הערכים, היה מקום לחשוב שייתכן שאין הבורא פונה אל אדם כזה. כל זמן שאני במדבר, שאני בדרך, שאני עדיין בהתהוות של הזהות שלי, יש מקום לחשוב שאין ריבונו של עולם פונה אליי. ולכן ניתן ספר שלם בתורה, חומש שלם, שכל עניינו להסביר לנו מהו הסדר הפנימי של הבלגן המכונה מדבר. ולצורך זה באמת התורה מקדימה הרבה דברים חשובים. הדבר הראשון שהתורה מקדימה אותו הוא המניין. בתחילת פרשתנו התורה סופרת את בני ישראל, רוצים לדעת כמה עברים יש, כמה יהודים. אין, אז סופרים, בני יהודה יש כך וכך, בני שמעון יש כך וכך, אחר כך שבט לוי סופרים אותו בנפרד, כמה בכורות יש וכמה יש לוויים ראויים לעבודה. בקיצור, סופרים. זה בעצם עבודת הספר הזה, זה מקורו, זה המקור של הכינוי חומש הפקודים, נומרי בלטינית, כלומר הספר שבו סופרים, כל הזמן סופרים את בני ישראל. זה לא נגמר כאן, גם בפרשת פנחס, גם פרשת נשא וגם בפרשת פנחס, התורה מונה את בני ישראל. ובאמת זה לא מובן, מה ראתה התורה לספר לנו בכזאת עריכות, בכזו כמות של פסוקים, מספרים? הדבר הזה מזכיר הלכה אחרת שמוזכרת בספר דברים, והיא דווקא לדורות. זאת ההלכה של עגלה ערופה. כשמישהו נמצא חלל באדמה ולא יודעים מי יקר אותו, סך מוצאים מישהו הרוג בדרך, לא יודעים מי יקר. הדין הוא שזקני ירושלים, זקני הסנהדרין, יוצאים אל המקום שבו הדבר הזה קרה ומתחילים למדוד, מודדים את המרחק בין החלל לבין הערים הקרובות למקום האירוע. אחרי שהם גמרו למדוד והם קובעים מהי העיר הקרובה ביותר לפי המדידה, הם חוזרים לירושלים וזקני העיר הקרובה מביאים עגלה ערופה ועורפים אותה בנחל. זה הדין בסוף פרשת כי תצא. וההלכה היא שמודדים גם אם ברור מהי העיר הקרובה ביותר. כלומר, אפילו נמצא החלל 10 סנטימטרים מחומת העיר, בכל זאת מטריחים את זקני הסנהדרין לצאת למקום ולמדוד. למדוד כמה סנטימטרים יש בין העיר לבין החלל. ודבר הזה, זה לא רק כדי לדעת מאיפה החלל יצא, אלא יש פה במדידה ממד נוסף. כשמישהו נהרג ויודעים מי הרג, טוב, אז הכל מסודר. יש מערכת משפט, ידונו את הרוצח, יפטרו, יחייבו, יהרגו, לא יהרגו, זה דין אחר. כן? זה נמצא, נגיד, במסגרת החיים הנורמליים, במרכאות. אבל כשלא נודע מי יקרו, יש פה מצב של חוסר יציבות בנפש. אנחנו לא יודעים להתמודד עם רצח שאנחנו לא יודעים מי הוא רוצחו, מי הוא המבצע שלו. ולכן יש צורך להחזיר את העולם שחזר פה לתוהו ובוהו, להחזיר אותו אל התיקון, להחזיר אותו אל היציבות. ולצורך זה באה המדידה. המדידה נותנת ביטחון. אני מודד, אני רוצה לדעת בדיוק כמה יש. זה נותן תחושה של היכרות. אני בקרקע ידוע, במקום ידוע. כן? זה לא טרה אינקוגניטה, ארץ לא ידוע. אני נמצא במקום ידוע. כמו כן גם המניין, זה אותו דבר. כשיש נגף בעם, למשל, רש"י מביא את זה, מיד אחרי זה התורה מצווה לספור. כן? כאדם שהיה לו צון וחלק מן הצון הלך לאיבוד, ואז הוא סופר כדי לדעת כמה נשאר. הספירה ממלאת פונקציה פסיכולוגית חשובה ביותר. היא בעצם מציבה יציבות בתוך עולם של תוהו ובוהו. אז ספר במדבר שבא להדריך אותנו בעולם שהוא כל כולו תוהו ובוהו, ספר במדבר פותח במניין ומסיים במניין. כלומר, אתה יכול להיכנס אל עולם מסובך, אל עולם של בלגן, אם בפנים עשית סדר לפני שניגשת אל אותו העולם. ולכן תחילת ספר במדבר, מניין, סופרים. ואם נדייק באופן יותר ספציפי על המניין הזה שמופיע בפרשתנו, מדוע באופן מדויק, מהו התירוץ, נגיד, שמשה נותן לבני ישראל, מדוע צריך למנות אותם עכשיו? אה? כן. המדידה נותנת תחושה של ידיעה. אני יודע במה מדובר. אינני יודע מי הרוצח, אבל אני יודע כמה סנטימטרים זה מן העיר. כלומר, מה שהוא, מחוסר הידיעה פה מושלם, מה? זה התחלה. זה כמו למשל בהלכות אבלות, להבין. יש דיני 3 ימים, 7 ימים, 30 יום, שנה. הדברים האלה מאוד חשובים כדי לפתור את שאלת האבלות. אין ידוע, נעשו מחקרים פסיכולוגיים על אנשים שלא שמרו את ההלכות האלה, שלהם קשה מאוד להשתחרר מן האפקט הפסיכולוגי של האבלות. מה שאין כן, מי שכן שומר את ההלכות האלה, זה מכניס יציבות בתוך עולם שבו נעשה קרע בהרג החיים. אם כן, מהי הסיבה, נגיד, הרשמית שניתנה על ידי משה, מדוע צריך למנות? וכאן רש"י, מה? מה אומר רש"י אצלנו? רש"י אומר, כיוון שבא להשרות שכינתו ביניהם. כך אומר רש"י. עכשיו, זה לא כל כך מובן. רש"י כותב, מה זה בא להשרות שכינתו? בחודש הראשון, בחודש ניסן, הוקם המשכן, ולכן בחודש השני, ראש חודש יער, מנה אותה. אני לא מבין, זה לא נקרא בא להשרות שכינתו, זה אחרי שהיא אישרה שכינתו. אז מה כוונת רש"י כאן? רש"י כאילו מורח אותנו במרכאות. כלומר, מה זאת אומרת בא להשרות שכינתו? בוודאי שרש"י רוצה לרמוז כאן, אל תחשוב שמדובר על השראת השכינה שבמשכן, כי זה כבר היה. ובאמת שמה היה מפקד, מנו אותם על ידי השקלים בתרומת המשכן, בספר שמות. אלא פה מדובר על השראת שכינה מסוג אחר, השראת שכינה השייכת למסע צבאי לקראת ארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים פה הדגשה יתרה בתורה, בבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. כן? כלומר, המניין נעשה דווקא לפי אלה שראויים להיות חיילים, וכיוון שאנחנו עובדים לצאת למלחמה, וזה זמן גם של סכנה, גם זמן של השראת שכינה המיוחדת למצבים האלה, צריך למנות. מעניין, יש ברמב״ם, במורה נבוכים, הסבר מדוע התורה הקפידה על הלכות צניעות במחנה צבאי. מדוע? אומר, בגלל שמחנה צבאי זה בדיוק כמו קודש הקודשים. מדוע? כי בקודש הקודשים נמצא ארון הברית. עד איפה מתפשט קודש הקודשים? עד המחיצות של קודש הקודשים. מארון הברית במרכז עד המחיצות של קודש הקודשים. במחנה ישראל ארון הברית נמצא בלי מחיצות. אז הכל קודש קודשים. זה השראת שכינה, כיוון שהם עמדו לצאת למלחמה. ובאמת הדבר הזה בא לידי ביטוי בפרשת בעלותך. כשנגמר כל המניין וכל ההכנות נגמרו, אז ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם, ובנוכו יאמר, שובה השם, רבבות אלפי ישראל. אם כן, מדובר פה על השראת שכינה בתוך הצבאיות הישראלית. וזה אגב בא לידי יותר מבורר בספר דברים, כשמשה מתאר שם את שרי האלפים, שרי המאות, שרי חמישים חמישים, שרי עשרות, כהכנה למסע צבאי לכיבוש ארץ ישראל. אלא מה? שאנחנו לא רגילים לקרוא ככה, בגלל שאנחנו מושפעים מן הידיעות שיש לנו מראש. אנחנו יודעים שבסופו של דבר המסע הזה יתארך 40 שנה. אבל בשעה שזה תוכנן, בשעה שנעשה המניין, זה עוד לא היה ידוע, אפילו לא למשה, שיתעכבו עוד 40 שנה. חשבו שעוד חודשיים, שלושה נכנסים לארץ ישראל, ולכן צריך לדעת כמה חיילים יש. מעניין, מתי הדבר הזה קרה? ציינו שזה קרה בראש חודש אייר. מעניין למה התורה מספרת לנו את המאוחר במוקדם. כן, זה בכלל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. ואז צריך להבין, אז מהו הסדר של התורה? אם זה לא סדר של מוקדם ומאוחר. כן, הרי בפרשת בעלותך מסופרים מאורעות שקרו חודש לפני המפקד. כגון למשל, פסח שני. כן, הבקשה של נושאי ארונו של יוסף לעשות פסח שני. וכאן אנחנו רואים, טוב, מאורע ששייך לחודש יר, לחודש השני, שמובא לפני מאורע ששייך לחודש הראשון. זה ברור. יש פה אפילו, הייתי אומר, רמז ברור מאוד של התורה מה עניינו של החודש השני בשנה. כלומר, של חודש יר. עניינו של חודש יר, להיות מסוגל להכנות צבאיות לכיבוש ארץ ישראל. הדבר הזה ניסו אותו בימי בן כוסבא, ובימינו זה גם הצליח. זה גם הצליח. אגב, בכלל, קדושתו של חודש יר, קדושה מבוררת דווקא בספר שלנו. זה ברור. כן? בפרשת בעלותך מופיע לראשונה מועד דאורייתא בחודש יר. חג מן התורה השייך לחודש יר. פסח שני, כן? למה יש פסח שני? כי יש אנשים שטמאים לנפש אדם, לא יכולים לעשות את הפסח במועדו. ואז הם ניגשים למשה ואומרים, אנחנו גם כן רוצים פסח. אומר משה, אין בעיה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, זה בסדר, תעשה להם עוד פסח בחודש יר. מה פירוש הדבר הזה? קודם כל, זה החג היחיד בתורה שנעשה מתוך יוזמה של בני ישראל. אם מלא בקשתם זה לא היה קורה. ללמד לך, חודש יר הוא הזמן המיוחד לפעילות של שחרור מעבדות לחירות מכוח בני ישראל ולא התערבות מלמעלה. זה היסוד של פסח שני, וגיד זאת המהות הדאורייתאית של החודש הזה, שהולכת ומתגלת במהלך הדורות, דרך יום ירושלים, יום העצמאות, וכל המתלווה לכך. כן, כן.
נדמה לנו שהמקור השם צבא מתייחס לנושא של צבאיות ומלחמתיות, אבל אפשר לפרש את זה במושג צבאות השם, כפי שיש כאלה שפרשו.
צבא, השאלה שנשאלה כאן היא, מניין לנו שצבא פירושו כמו בעברית מודרנית? כן? אולי הכוונה כמו צבאות השם וכנ"ל. תשובה, צבא בעברית עתיקה פירושו קיבוץ, התכנסות. כן? המראות הצובעות פתח אוהל מועד. כן? כל התכנסות נקראת צבא. בסדר? ואם תשאל מניין לנו שהמילה צבא, ההתכנסות הצבאית הזאת, היא דווקא מה שאנחנו קוראים צבא, כלומר מיליטריסטי, אז עיין בבקשה בספר יהושע שופטים שמואל מלכים משמעותו של המילה צבא, ושם תמיד מדובר על מה שאנחנו קוראים צבא. ברור. אגב, גם אלה שאמרת אינם מעלים על דעתם אחר. וכן, ספר במדבר, שהוא ספר ההכנה לכיבוש ארץ ישראל, הוא כל כולו תחת הכותרת של מאורע שקרה בחודש השני, שהוא חודש יער, זמן היוזמה הישראלית לכיבוש ארץ ישראל. רק אני רוצה להזכיר פה נקודה אחת לגבי עוד מלחמה שקרתה בזמן משה בחודש יער. אני הזכרתי את זה בכיתה למטה, אבל מי שלא שמע שישמע עכשיו. מלחמת עמלק בימי יהושע בן נון, בימי משה, שבה יהושע יצא להילחם, המוזכרת בפרשת כשלח, קרתה בסוף חודש יער. כלומר, בזמן של מלחמת ששת הימים בזמננו, כלומר, יום ירושלים. זה מוזכר שם במפורש בתורה. הרי כתוב שהגיעו להר סיני בראש חודש סיוון, ולפני כן הם היו ברפידים, ויבואו מדבר סיני, נכון? ברפידים, עד כמה שאני זוכר, הייתה שם מלחמת עמלק, שערכה לפחות יומיים, שהכתוב מחר, אני נמצא על ראש הגבעה. אם כן, ודאי בימים שלפני ראש חודש סיוון, הייתה אותה מלחמה. כלומר, זה ללמד לך שהזמן הזה הוא הזמן המסוגל לדברים האלה. כן. כן. לא שומע. לא ידוע לי. אלי מי יודע. נקודה שיש פה עוד להרחיב אותה, והיא האישיות המרכזית בספר שלנו. כידוע, האישיות המרכזית של ספר בראשית למשל זה האבות, כאישיות אחת כוללת, הבנויה משלושה מרכיבים, אבל האבות זאת האישיות של ספר בראשית. האישיות המרכזית של ספר שמות זה כלל ישראל. זה כלל ישראל בבחינת בכורות. כלומר, האישיות החשובה, כלומר, אותו המרכיב של האוכלוסייה העברית בספר שמות, שממלא חלק בעבודת הקודש, הוא הבכור. בספר ויקרא, ברור שהשכבה המרכזית של האומה שמופיע שם זה הכהנים. אחרי נקרא ספר ויקרא תורת כהנים. ספר במדבר הוא ספר שבו מובלטת במיוחד האישיות של הלוי, יותר מן הכהן ויותר מן הישראל. אפשר לומר אפילו שהמניין בפרשה שלנו הוא מניין שסובב מסביב להבדלתו של שבט לוי משאר המניינים. כלומר, אומרים, תמנה את כולם חוץ משבט לוי. גמרת לא למנות את שבט לוי, עכשיו תמנה את שבט לוי. אין לו לומר, כאילו שזה מה שבולט במיוחד הפרשה שלנו. פרשת קורח היא גם כן ביטוי לדבר הזה. בכלל, האישיות המתאימה לספר ויקרא, ספר במדבר, הוא הלוי, בן מיוחד למשל, עוד אחד מהם היה פנחס, שלא נתכהן עד שלא הרגו לזמרים, כן, היה לו מעמד של לוי עד אז. כן, האישיות של הלוי בולטת כאן במיוחד. כמובן, הלוי זה תמיד מי ש... זה הסנדוויץ'. זה מי ש... הוא לא כהן, הוא לא ישראל. גם חודש יער. הוא לא ניסן, הוא לא סיוון. מה? נכון, שמה הוא מוזכר בתור נשיא הלוי. דווקא מצד תכונתו הלוויית הוא מוזכר בה. הכהנים הרי נקראים הכהנים הלוויים בכמה מקורות בתורה. לבין התורה מדגישה את היותם כהנים, מדגישה את היותם לוויים. ספר ויקרא הופך אותם לוויים. במדבר, כן. הופך אותם לוויים, מדגיש את הנקודה הזאת שבזהות שלהם. ולכן גם התחלת המניין הוא מתחיל קודם כל עם חודש. הסיפור של התורה מתחיל במניין שבחודש השני, שמתאים יותר לזהות המשנית הזאת. זהות הסנדוויץ', כפי שאפשר לכנותה, זאת אומרת שנתונה בין שני מעמדות חשובים. להיות כהן בישראל זה דבר יפה מאוד. זה שפיץ. מי לא רוצה להיות שפיץ? ולהיות ישראל בישראל זה יפה מאוד. לפחות אני עובד. לא כמו הכהן הזה שלא עובד. אז עבודה מכבדת בעליה. הלוי, לא זה ולא זה. מצד אחד הוא לא עוסק בעבודת האדמה, הוא סגור בערי הלוויים, כך שבאופן טבעי מעמדו נחות בעיני העובדים, וכיוון שהוא לא כהן, מעמדו נחות בעיני הכהנים. זה מין אישיות לוואי. אגב, זה השם שלו, הוא רק מתלבט. זה התפקיד שלו, להתלבט. גם המדבר, זה גם. המדבר, יש מטבחי, יש ערך עצמי למדבר. המדבר זה מקום שבו עוברים. ממצרים ועד ירושלים עוברים דרך המדבר. עכשיו הבנתם למה האישיות של הלוי היא מרגישה כל כך טוב במדבר. אפשר לומר, הלוי זה היהודי הדתי של הגלות. הוא מרגיש טוב באנורמליות. הוא מרגיש טוב מחוץ ליציבות הכהנית או הישראלית. הוא נמצא בתקופות מעבר. טוב, התורה מתחשבת במצב הזה. יש מציאות למצב נפשי כזה של לוויה. אבל צריך מאוד להיזהר. אם הלוי ינסה להפוך את מצבו לדבר אידיאלי, יאדלז, של אידיאליזציה, את מצבו, הרי הוא בדיוק חוטא בחשל כוח. לכן מי הדבר הזה שלנו אומרת? ואני נתתי את הלוויים לארון הכהן. צריך לשעבד את הצדדים הטובים של הזהות המתלווה, לשעבד את הנטיות האלה אל הקודש או אל בני ישראל. אין ערך עצמי ללוויה ללא כהונה וללא ישראל. אגב, מכאן כנראה השורש של ההלכה, שאם אין כהן בבית הכנסת לא מעלים לוי במקום כהן. נתפרדה החבילה חזרה. אבל כשהוא מחובר לכהן, הוא מחובר לישראל, אז הוא ממלא פונקציה חשובה מאוד. הלוי הוא זה שמחבר את האומה. הוא מחבר את צבאות ישראל. לא מונים אותו עם כל הצבאות. הפרשה שלנו מונה את שבט לוי בנפרד, אבל דווקא האישיות הזאת, שהיא כל כולה התלוות, היא פתאום מקבלת משמעות בתור הדבק המאחד של האומה הישראלית. כן? הרי מה עושים לוויים? לוויים, כיוון שאין להם מה לעשות, אז הם לומדים תורה. זה מה שיש להם לעשות. מה עושים היהודים האחרים? הם צריכים לחיות משהו, אז הם עובדים את אדמתם. הם עובדים קשה, שדה מלאה, 10% ייקח את זה ללב. מה הוא עשה בשביל זה? הוא עובד באוהל מועד. הוא עובד במקדש, אז אני מכיר לו טובה על זה, שהוא עושה את העבודה הרוחנית הזאת בשבילי, ואני מביא לו 10% מן היהוד. כמובן, איך הוא תגמד פה? אני הולך ללב. אני הולך, פוגש אותו. מה שלומך, מר לוי? טוב מאוד, מה שלומך, מר ישראל? נפגשים. ואז, מפני המצווה של מדינת המעשרות נקשרים קשרים חברתיים מעמיקים הגורמים ליהודי הנמצא באדמתו הרחק מירושלים לא לשכוח את החוויה המקדשית. וזה בעצם הסיבה כנראה שבגלל התורה לא רצתה שללוי תהיה לה חלה. מה? זה נכון. אבל אצל הכהן יש ממד של מרחק, יש נטייה אריסטוקרטית של הכהונה שמנתקת אותו לדבר. ודווקא הלוי יש פה את השיעה, אין לו את הגאווה הזאת, זאת אומרת, באופן טבעי אין לו משתובים לגאווה, ולכן הוא יותר קרוב אל האומה. יש כנראה סיבה יותר מעמיקה מדוע, בעומק הדברים האלה, יש סיבה מדוע התורה רצתה לפזר את לוי בתוך שבטי ישראל. ידוע ששבט לוי הוא שבט מסובך. מסובך. בהיסטוריה שלו, אבי השבט היה אדם אלים. לוי. הוא היה אלים. הוא היה אלים. גם שמעון אחיו. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. האם זה טוב להיות אלים או זה רע? זה גלוי, כן, כמו כל דבר. זה רע בדרך כלל, זה טוב לפעמים. יש פעמים שצריך להשתמש באלימות. אבל באופן קבוע, אי אפשר לבנות חברה על יסודות של התנהגות אלימה. ולכן הייתה בעיה ליעקב אבינו כשהוא דן בגורלו של השבט הזה. הוא אמר, זה שבט מלא אלימות, מה נעשה בו? כשהם מתאחדים ביניהם הם בעלי קנאות דתית מסוכנת מאוד. בסודם, מה פירוש סודם בעברית? כשהם מתחברים, כן? להסתודד. סוד הכוונה חבורה בעברית עתיקה. בסודם, כשהם ביחד, אל תבוא נפשי. בקהלם, שמתקהלים, אל תחבקו אותם. למה? כי הקנאות הדתית הזאת, יש לה סכנות. היא הופכת להיות אלימה. תשימו את כל הלוויים באותה מחלה, יצא לכם משהו נורא. אמר יעקב, טוב, יש פתרון. החלקם ביעקב, אפיצה בישראל, נשלח אותם להתיישבות, אביא את פה לוי אחד, פה עוד לוי אחד, אז הם ירגעו. מתי שצריכים אותם, נאסוף אותם. כשצריך משל להרוג את עושה העגל, אומר משה, מי לשם אליי, לא יצאו אליו כל בני לוי. או למשל, דימי החשמונאים, כשכל העם הלך והידרדר, אז החשמונאים התאספו, והם נגדרה לוי, ואז הם עשו את העבודה הקשה. אבל באופן כללי, יותר טוב שהם יהיו מפוזרים, כי אם לא, אז הם כל הזמן יחסמו את הכבישים ויסתכלו שבת. אז גם, אבל... מה?
אני קודם
איזה תדורה,
אני
סתם
באלימים בתורה.
דווקא. זאת אחת הבעיות. אבל זאת נטייה טבעית, שכאשר הוא מקבל תורה, הוא נהיה גם אלים. ייתכן שגם צריך תורה כדי להירגע. הגמרא אומרת במסכת ביצה, ישראל עזים שבאומות. אלמלא קיבלו תורה, היו מחריבים את העולם כולו. כן? כנראה שהתורה, יש לה אפקט מתיש, כן? נגיד. כן, שבט לוי, כן, במקום, כלומר, יכולנו לחשוב במבט ראשון, הסתכלנו על הפרשה, שבעצם כל השבטים יוצאים למלחמה, ושבט לוי לא עושה כלום. אנחנו רואים פה כעד רבה, כשהעם עומד לצאת למלחמה, ואז הוא צריך לעמוד לפני תנדביות קשות, שבט לוי, המתחבר כמין דבק כללי בתוך האומה, הוא השומר על האחדות של האומה בתוך המשברים האלה. ולכן הוא מקבל את מקומו הייחודי המרכזי דווקא בספר שלנו.
אתה למד שאימוכם?
מה? במתי.
זה התקופה
של מלחמות אסתם מהשבטות,
גם
אם זה מתחבר במהלכות שלהם? לא, היה כוונה לזה. דווקא הם מנוטרלים. הם נמצאים באוהל מועד, לא... יש אומרים יוצאים למלחמה, יש אומרים שלא יוצאים למלחמה. הכוונים, התפקיד שלהם זה לשמור על אחדות האומה. כי בזמן מלחמה יש התמודדויות קשות שמפרקות את האחדות המקורית. כולם הסתדרו יפה מאוד שלא בזמן מלחמה, פתאום יש התמודדויות, מתחילות בעיות. כן. גם הוא עלים. גם את שמעון, לא, שמעון לא כל כך פיזרו אותו. הוא בתוך מובלט בתוך שבט יהודה. הוא מעורב עם יהודה, יש שם תערובת, כל הערים שלו הם ערים משותפות, קצת יהודה, קצת שמעון.
יש לו נחלה עצמאית?
לא, אין לי שמעון נחלה עצמאית. עכשיו יש, כדי לתת מעמד מיוחד לשבט לוי, יש צורך קודם כל לפתור את התחרות, אפשר לומר, את שבט לוי לבין מישהו אחר שלכאורה היה צריך להיות מיועד לתפקיד של שבט לוי, וזה הבכורות.
הפרשה שלנו עוסקת בדבר
מעניין. מדוע התורה נטלה את הלוויה מן הבכורות ונתנה אותה לשבט לוי? באמת לא, בתורה זה לא מוסבר היטב, אבל כלומר לא מוסבר במפורש. דרך ההיסטוריה אז אנחנו מבינים למה היא עשתה את זה. הבכור הראשון בהיסטוריה היה קצת בעייתי, מדובר על קין, ובכור כזה יסב בעיות. הוא אהב טיפוס של הבכורות, מנסה להרוג, בעצם הורג את אחיו. עוד בכורות פגשנו שגם הם עושים בעיות. למשל עשיו הוא בכור, הוא מנסה להרוג את יעקב. יש לנו עוד בכור, לא בדיוק במובן המקורי של המילה, ישמעאל. הוא נולד לפני יצחק, זה לא בדיוק בכור כיוון שהוא בן השפחה, אבל גם הוא עושה בעיות.
מה?
רגע, לאהרון אנחנו נגיע. מה? ראובן גם, הוא בכור מפשל. יש עוד בכור שעושה בעיות, יוסף. כל הבכורות של ספר בראשית הן בכורות בעייתיים, וההסבר לזה הוא מובן מאוד. כשבכור נולד והוא לא בכור, הוא בן, יש זכות גדולה לבן הראשון. הוא עשה את ההורים שלו לאבא ואמא, גם הוא מייצר פה משהו. אפשר לומר, הוא ההצלחה של ההורים. קניתי איש את השם. אם כן, הבכור זה המשיח של המשפחה. הוא זה שבעצם אומר שהנישואים הצליחו, שזה היה כדאי. אז הוא התכלית, הוא העיקר, זה הבכור. פתאום, יום אחד בעיר, יש עוד אחד. מה הוא עושה פה? הוא מיותר. צריך להרוג אותו כדי שאני אפסיק להיות אח ואחזור להיות בן. זאת הנטייה הטבעית של הבכור, לראות את עצמו כעיקר והשני תפל ומיותר. ולכן גם בהקרבת הקורבנות הדבר הזה בא לידי ביטוי. קין הביא דווקא את היותר טוב לעצמו ואת הפחות טוב לקדוש ברוך הוא, שהוא שני, כי הוא יודע שהוא ראשון. מה שאין כן הבל, הבן השני, הוא נולד עם ידיעה שהוא שני, אז הוא רגיל לזה שהעיקר זה אצל השני ולא אצל עצמו. ולכן כשהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא נותן לו את הבכורות שלו, את בכורות סונו ואת חבל, את הכי טוב הוא נותן, ואת הפחות טוב הוא משאיר לעצמו. זאת הנטייה הטבעית של השני. כן. יוסף הוא התחלה של הניסיון לתקן את זה. הוא הבכור הראשון בהיסטוריה שנקרא על שם האח שלו. ותקרא את שמו יוסף, למור יוסף השם לי בן אחר. כלומר, כל זהותו של יוסף היא על שם אחיו הקטן. ולכן יש התחלה של תיקון אצל יוסף, ולכן הוא לא נפסל כל כך כמו שאר הבכורות. כן? רגע, כן. לא יודע, התורה לא דיברה על זה, אני לא יודע. תמצא דוגמה בתורה, אז אני יודע. מה שלא כתוב בתורה, תשאל פסיכולוגים. כן? אנחנו לומדים רק מה שהתורה אומרת, את הנושא הזה. ו... מה? הכוונה ההצלחה של המשפחה. ידוע, משיח, הוא שואל מה זה משיח, משיח של המשפחה. הרי ידוע, יש משיח לכל העולם, יש גם משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה משיחונית. יש גם משיח לכל שבט ושבט בישראל. ויש גם משיח לכל משפחה בישראל. ויש משיח בתוך כל אדם. אם הוא מצליח את דרכו, הוא המשיח של עצמו. כן, זה הכוונה. אז אפשר לומר, הבן זה המשיח של המשפחה, הבן הראשון, והוא הצליח את עבודת ההורים. אבל לכן יש לו איזה מין גאווה כזאת, ולכן הוא נפסל, למרות הניסיון הקשה הזה של הבכורות לעמוד באתגר להכיר באח השני, הניסיון הזה נכשל, ולכן הוא נפסל מלשמש בכהונה.
ולכן התורה בחרה בבכור מסוג אחר, בשבט לוי, שכל עניינו לדעת שהוא שני למישהו אחר, הוא מתלווה למישהו אחר. אגב, בכור, דורשי רשומות אמרו, אותיות ב' כף רש, כלומר האות השנייה ביחידות, בעשרות ובמאות. פירוש הדבר, הבכור האמיתי זה מי שיודע שהוא שני, אז הוא ראוי להיות בכור. אותו כנ"ל, למי ניתנה התורה? למי שיודע להביא ביקורים. לכן התורה קבעה את יום הביקורים ויום מתן תורה. אם אתה יודע שאתה שני, ולכן אתה נותן את ביקוריך לאחר, כלומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה ראוי לקבל את תורתו. מדוע? כי התורה זה בדיוק, מתן תורה זה בדיוק הבאת ביקורים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעלו את הביקורים הכי טובים שלו, הוא נתן אתם למישהו אחר. הוא נתן את התורה. לכן זה יום הביקורים שלו. למי הוא נותן? למי שמסוגל גם הוא בעצמו להביא ביקורים. לכן זה ניתן באותו יום. זה אחד הטעמים של בחירת עם ישראל. אגב, בבית עם ישראל הוא כזה, עם ישראל נבחר כבכור לכל העמים, בני בכורי ישראל, והוא כל הזמן מנסה להשתכנע שהוא לא. ידוע. זה, אגב, זה לא רק מחלה, זה גם נתון טבעי שלנו, כן? כי אתם המעט מכל העמים, כמה שנתתי לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. כמובן שזה יכול גם להגיע לדברים פתולוגיים, כמו שבימינו, אבל לא רק בימינו. אבל באופן כללי, עם ישראל יש לו התכונה הזאת לדעת שהוא השני, ולכן הוא ראוי להיות הראשון. גם שבט לוי הוא כזה. עכשיו, מישהו פה שאל על אהרון הכהן. אהרון הכהן היה בכור. הוא בכור שהצליח לראשונה בהיסטוריה להתגבר לגמרי על הפגמים של הבכורה. מה? מרים היא לא בכורה. לא, אבל מנישואים אחרים. כן? מה קרה לאהרון? אהרון הצליח להיות ה... כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, לך לקראת משה המדברה, כי הוא, אחיך הקטן, נבחר על ידי כדי להושיע את ישראל, ואז זה צריך לכאוב לאהרון באיזושהי נקודה, כן? אז הוא כתוב עליו, ורעך ושמח בניגוד. מישהו שאל את זה בדיוק עכשיו. ואני עניתי לו. מה? כן, למרות שהוא בכור ביחס למשה. עכשיו, כמובן שכל הדברים האלה שהסברנו עד עכשיו הם כמין מבוא כללי. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, אתה עכשיו עומד בפני תקופה קשה של מעבר, יציאה ממצרים כדי להגיע לירושלים. באמצע אתה צריך להתכונן למלחמות, ובכל מסע יש בעיות, ולכן אתה צריך למנות את בני ישראל בהתחלה, לבודד את שבט לוי משאר העם כדי להכין אותו, כדי לשמור על אחדות האומה במהלך המסע הזה. אבל יש פה איזושהי בעיה, כל זה עדיין טוב בשביל כלל ישראל. מה עם היחיד בתוך כל הסיפור הזה? האדם הפרטי המהלך במדבר, יש לו כל מיני בעיות משלו. האם המניין הזה של ספר במדבר מטפל גם בו? על זה אומרת התורה בתחילת הפרשה שלנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בועל מועד, באחד לחודש השני בשנה השני בצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר כל זכר לגולגלותם. מי שיש לו חומש רואה שדילגתי פה על מילה, על המילה שמות, כן? התורה אומרת כאן משהו מוזר, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. צריך לברר כל מילה פה. מה זה מספר? לדעת כמה יהודים יש. סופרים, מוצאים 600 אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים. זה המניין, זה מספר. מה זה משנה במספר? מי נתון תחת המספר הזה? זה לא כל כך משנה. אם מישהו מצליח, נגיד, בתוך כל הכמות הגדולה הזאת מת ומישהו אחר נולד, המספר לא משתנה. כלומר, המספר הוא אימפרסונלי, מחוסר אישיות. המספר הוא כללי. מה זה שמות? זה איציק ודודו וג'וג'ו וכו'. כן? כל אחד ואחד בפני עצמו. אז צריך לדעת מה אנחנו נספור. האם אנחנו נספור פה מספר או שמות? התורה אמרה שניהם. זה דומה לכלל בהלכה, כלל שהוא צריך לפרט, פרט שהוא צריך לכלל. כידוע, אצל הגויים יש להם איזושהי בעיה קשה בדברים האלה. יש מחלוקת אצלם בין בעלי הכלל לבין בעלי הפרט. בעלי הכלל טוענים, מה שחשוב זאת הזהות הקולקטיבית. היחיד, מה אכפת לנו ממנו? היחיד בטל ומבוטל ומאופס לעומת הכלל. זאת היא למשל העמדה הקומוניסטית, או אחותה התאומה, העמדה הפשיסטית. אלה אומרים, מה שחשוב הוא הכלל, לא היחיד. לעומת זה באים אחרים ומתקוממים ואומרים, מה פתאום? הכלל אני לא יודע מה זה, אני יודע מה זה יחיד. אני יודע מה זה אני, למשל. אז יש אנרכיזם, למשל, שיטה פוליטית שאומרת שאין שום זכות לאף אחד להטיל שלטון על אחרים, כי היחיד הוא היית. בצורה יותר מעודנת, מה שנקרא היום הומניזם, כן? היחיד, כן? צריך מדינה, אבל זה כדי לשרת את צורכי היחיד. כן. עמדה שחוזרת על עצמה כל פעם שיש ירידה באידיאליות. וכן, יש פה מאבק שגורם איזה מקרע בנפש האנושי, וזה מתבטא גם בפוליטיקה, במאבק הידוע בימינו, מאבק ימין ושמאל. כן. עכשיו, מעניין, מה אנחנו אומרים? כמובן, אנחנו תמיד אומרים משהו שלישי. כלומר, כשאנחנו מתכללים בתוך הכלל ומבטלים את עצמנו לכלל ישראל, דווקא עד רבה, אז הפרטיות שלנו מקבלת את ערכה. כשאתה יחיד לעצמך מבודד ומנותק מן הכלל, אז ערכך מוגבל, אתה בטל, מה אתה לעומת הנצח? דווקא שותפותך ואדוותך והתבטלותך הנפשית לצורכי הכלל, דווקא זה מה שמקנה לפרטיותך וליחידיותך ערך, כי מה שאתה יכול לעשות אין אף אחד אחר בעולם שיכול לעשותו בשבילך. כמו שאומרים בתפילת יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי איני כדאי. כלומר, עד שלא נוצרתי לא היה כדאי לייצר אותי, ליצור אותי, כיוון שעוד לא הגיע הזמן של הפעילות שלי. סימן שאם עכשיו נוצרתי, זה הזמן הראוי לעבודתי אני בתוך הכלל הגדול. לכן התורה אמרה, במספר שמות, המספר איננו מבטל את הנפש של היחיד, ונפש היחיד איננה לעומת הכלל. במספר שמות, כל זכר לגולגל אותה. ולכן באמת התורה מונה באופן פרטי, כל אחד ואחד הביא ספרי ייחוסין של משפחתו ועדים על ייחוסו. דרך כלל כשאנחנו מונים אותך בתוך הכלל הגדול, רוצים לדעת מי אתה. כי יכולה להיות עמדה נפשית של חוסר אחריות. מכיוון שאם אלה הכלל הוא העיקר, אז זה לא משנה מה שאני אעשה. עבודת הכלל תעשה עם אלה. לכן בתורה הוא בזירה. אתה חייב לומר, בשבילי נברא העולם. הכל תלוי בך. עוד נקודה שרציתי פה להזכיר, והיא השאלה הגדולה. האם הלוויים פטורים מללכת לצבא? זאת שאלה, לא? טוב, האמת היא שהדבר הזה הוא מחלוקת בין התנאים כבר. כלומר, יש גרסאות שונות בספרי. אבל מה שלא נאמר על זה, נשאלת השאלה. האם יש עוד מישהו בישראל שיש לו מעמד הלוויה? כלומר, האם מישהו יכול להתנדב להיות לוי ולפתור את עצמו מהליכה לצבא? מה? בני תורה למשל. האם יש איזשהו מקור שמתיר דבר כזה? איפה? אני רוצה לדעת, האם יש מקור שמתיר לבני תורה לראות את עצמם כלוויים? חיכיתי שמישהו יגיד את זה סוף סוף. בסוף הלכות שמיטה ויובל יש פסקה של הרמב״ם שטוענים, אלה הטוענים, שהרמב״ם פותר תלמידי חכמים מללכת לצבא. אבל הדבר הזה לא היה ולא נברא, אלא שקר היה. הרמב״ם לא אומר את זה שם. אולי נקרא את הרמב״ם לפני. אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. מה? זה בסוף הלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג הלכה י"ב. עכשיו יש, מיד אחרי זה, אחרי שהרמב״ם תיאר את מעמדו של שבט לוי, שאיננו עורך מלחמה כשאר ישראל וכן הלאה, בא הלכה י"ג. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. אגב, מה זה מכל באי העולם? גם גויים, גם גוי. עכשיו בכלל לא מדובר על יהודים, מדובר בין יהודי ובין כל, כל איש ואיש מכל באי העולם. אחר כך אני אגיד לכם איפה הרמב״ם לקח את זה, שגם גוי, יש לזה שני מקורות לפחות. אשר נדבר רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. כן? כלומר, זה מה שכתוב, אפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, ידוע, כן? מובא בגמרא כאן, כמו גוי שעוסק בתורה הוא ככה, כן? טוב, זאת שאלת התוספות שם, יש כבר תשובות על זה, כן? אם מדובר על תורה שלו וכן הלאה, לא שם, כן? אבל יש אפשרות לנוכרי להגיע ל... מדרגה של כהן גדול מבחינת ערכו הנפשי. וכמובן גם יהודי יכול להגיע למצב הזה אם הוא פורק מעל חשבון, מעל צווארו את החשבונות הרבים שביקשו בני אדם, והוא עומד לפני השם לשרתו, לעובדו וכן הלאה. כן? גם הוא גם בתנא דביליהו, אפילו נוכרי, כן? שורה עליו רוח הקודש, יש דברים כאלה. אגב, בינתיים, עד השלב הזה של קריאתי את ההלכה, עוד לא ראיתי שהוא פטור מללכת לצבא. בוא, נמשיך. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה, דבר המספיק לו כמו שזיקה לכהנים ללוויים. על מה מדובר כאן? על פרנסתו. הוא לא צריך לדאוג לפרנסתו, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג. שמתם לב שהוא לא אומר שהחברה צריכה לטפל בזה? יש לכם דוגמה, רבי שמעון בר יוחאי. הוא מתבודד במערה, אמנם זה מתחיל מסיבות פוליטיות בגלל שהוא מסית למרידה ברומאים, אבל אחר כך הנסיבות מכריחות אותו להיות במערה. איך הוא חי? הקדוש ברוך הוא מטפל בזה. הקדוש ברוך הוא מגדל לו חרוב וקצת מים. אם זה מה שאתה מוכן לשתות ולאכול, זה בסדר, אתה ראוי לזה. זה יקרה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו. הרי דוד המלך, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. שמתם לב, בשלב הזה עוד לא ראינו שהוא פטור ללכת לצבא. הוא דומה לכהן וללוי בזה שהקדוש ברוך הוא יטפל בפרנסתו. לא, יהיה בסדר, רק הרי שזה יהיה בקלות, אל תדאג. פתאום אתה תגלה איזה אוצר בתוך הבית, זה לא נס, זה לא נס. לא סומכים, הכוונה, הקדוש ברוך הוא הבטיח. הקדוש ברוך הוא הבטיח שאם אתה פורק מעליך את חשבונות העולם הזה, אל תדאג, יהיה קל להתפרנס, או זה יצא באיזושהי צורה, כן? כן? הם כן? אז הוא אומר, ויזכה לו השם חלקו כמו שזיכה לכהנים ללוי. נכון, אבל כאן הרב. זאת אומרת, כשם שהקדוש ברוך הוא דאג לכהנים וללוי, והדבר הזה אנחנו יודעים איך נעשה, שהוא ציווה לתת להם מעשות, כך גם הקדוש ברוך הוא ידאג לאותו אחד שמתבודד, והרמב״ם לא אומר איך. בהלכות תלמוד תורה הוא אומר איך לא, על כל פנים, לא על ידי הציבור. אין? עכשיו, שמה תאמרו, בסדר, לא כתוב שהוא פטור מן הצבא, אבל גם לא כתוב שהוא חייב. תראו מה שאמר הרמב״ם, הוא אומר משהו נפלא. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תאמר גורלי. מה עשה דוד בחיים שלו? הוא כל הזמן יצא למלחמה. זה נקרא השם מנת חלקי וחוסי, אתה תאמר גורלי. השם מה תאמרו, מה עושים בחורי ישיבות, שדוחים וכן הלאה? הם דוחים. לדחות, לסדר, זה נקרא סידור עבודה. מסדרים את העבודה, כמו שמילואים. מה, צריך לצאת למילואים, אז למה אתה לא יוצא כל הזמן? כמובן, פעם זה, פעם אני, פעם הוא. אבל פטור עקרוני, ולהשתמש בתחייה כדי בכלל לא להגיע לשם. לא מצאנו איזשהו היתר לדבר הזה אצל רבותינו הראשונים. מה? לא מצאנו. טוב, ומתוך כך ממשיך הספר ומתאר את הליכת בני ישראל במדבר דרך כל המשברים השונים הפוקדים את האומה במעלה. אבל הוכחתי לך שהפירושים האחרים הם לא טובים. הם לא דייקו פשוט. אני דייקתי. תראה לי איפה טעיתי. אני בסדר. מה שטוב, זה פה יש מקורות, אפשר לבדוק. לא מצאתי מקורות. כן? כן. הוראת שעה זה תמיד טוב לכל דבר. בהוראת שעה אנחנו יכולים להתיר כל האיסורים שבתורה, זאת לא הבעיה. אם תגיד לי הוראת שעה, אז אין לי מה לומר. ואם יבוא רב ויגיד, אני חושב שצריך ללכת לצבא, רק שעכשיו הוראת שעה אני אומר שלא צריך, קשה להתווכח עם זה. אבל מה? לא, זה לא הטענה. לא. מה? הוא אומר שהיה צריך רק הוראת שעה? בסדר, אז אם אתה... מה?
בגלל הבעיה, שצבא שלו
ככה, והרציות המקדות... רגע, אתה אמרת פה משהו אחר.
יש פה משהו.
רגע, אמרת ביה שהצבא הוא ככה. אז זה כבר טענה לא נכונה. בסדר, מדוע? מה, זאת אומרת שיש חוסר צניעות וחילול שבת וכן הלאה? זה... לא, 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 זה...
לא רוצה לדייק בדבריי, אבל...
כן, לא, לא, צריך לדעת, כי הטענה הזאת מועלית לפעמים, והיא גם כטענה לא נכונה, אני מצטער לומר את זה, אבל זה ודאי לא נכון. כי זה שבצבא יש ניבול פה למשל, זה כתוב בחז"ל, ונשמרת מכל דבר רע, זה ניבול פה. זאת אומרת שהתורה ידעה מראש מה זה ללכת לצבא. ידעה, ידעה איך נראה מחנה צבאי. ואף על פי כן התורה אמרה שחתן יוצא מחדרו, קלה מקופתה וכן הלאה.
לא הבנתי
מה
זה ניבול פה, יש מציאות.
ש?
מרשים אותה בצורה לא נכונה, אבל יש מציאות
לפרוש
בצורה לא נכונה, זה ניבול פה?
לא! אמרתי שיש טענה כזאת שאי אפשר ללכת לצבא כי שמע מקללים למשל, כן? לזה התייחסתי. אז אמרתי שלא יודעים מה זה צבא, כן? במיוחד שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. מה זה יצר הרע? לבוא על גויה בזמן המלחמה, התורה אומרת יש לך מן הסתם יצר הרע לאנוס נשים נשואות של האויב, אז התורה מוצאת יותר, כן? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת, התורה יודעת מה שהיא אומרת, כשהיא אמרה שתלמידי חכמים גם כן אומרת. כן, בפרשה ש... אחר כך הפרשיות שיבואו אחר כך הן מסודרות להפליא בבחינת הטיפול בבעיות שיופיעו במהלך הספר. פרשת נשוא מוקדשת לטיפול בבעיות היחיד. יש בעיות ליחיד, בעיות של טומאה, בעיות של שלום בית, כל מיני בעיות מופיעות פרשת נשוא. פרשת בעלותך מדברת על בעיות בהבנת ערכה של תורת ישראל. פרשת שלח בהבנת ערכו של ארץ ישראל, פרשת קורח בערכו של עם ישראל. כל הבעיות האלה הם כלפי פנים. כשגמרנו את הבעיות כלפי פנים, אנחנו פונים כלפי חוץ, ואז אנחנו ניגשים לשתי פרשיות הנוגעות להיקשר שלנו לאומות העולם. פרשיות חוקת ובלק. חוקת מטפלת בבעיות הצבאיות שיש לנו אומות העולם, כיבוש, ופרשת בלק בבעיות הרוחניות שלנו אומות העולם, זה הנביא בלעם. אחרי שאנחנו פותרים את כל הבעיות, אז אנחנו עושים מפקד שלם בפרשת פנחס ונגמלים מן המדבר בפרשיות מטות ומסעות. זאת היא התוכנית הכוללת של ספר במדבר. שבת שלום.